טוב, שלום וברכה, אנחנו נדבר קצת על פרשת מסעי, ואם נספיק, נראה איך זה ילך, אז אולי גם אני אגיד לכם איזה מהלך על פרשת מטות, מאוד יפה, אבל נראה לפי הזמן. אנחנו בנחת. אז ככה, ככל שאנחנו רואים שתהליך הגאולה הוא מתקדם ומתפתח, אז אנחנו רואים שגם מתרבים מבחוץ, לחצים בינלאומיים לחתום על כל מיני הסכמי כניעה שמכונים הסכמי שלום, נכון? עם הגויים שחיים בארץ פה, נכון? עם המערבים וכו', נכון? שמתם לב או שלא? לא ראיתם? מה? נכון? יש לחצים כל השנים, זאת אומרת כל ממשלה מתמודדת עם לחצים אינסופיים ליצור פה איזשהו פתרון מדיני, נכון? פעם קראו לזה תהליך השלום, היום קוראים לזה פתרון שתי המדינות, נכון? אני צודק? מה? כבר התיישו מלקרוא לזה תהליך שלום, כי זה באמת כולם מבינים ששלום לא יהיה פה גם אם יהיה פה שתי מדינות, אבל... אז כיוון שאנחנו רואים שיש הרבה שיבושים במגוון כל מיני רעיונות יצירתיים סביב הנושא הזה, אז אנחנו ננסה לתקוף את הנושא הזה כאילו בצורה נקודתית. ברוך תהיה, תודה רבה, יישר כוח גדול. ברוך תהיה. אז וניישב גם כמה קושיות, כי בעצם כמעט אין עיוות בסדר יום הציבורי שלנו שכל כך אנחנו מושפעים ממנו. היום יש כבר עוד בעצם חדשים, כן, אבל זה אחד העיוותים המרכזיים, החוסר בירור בנושא הזה. בסדר? אז קודם כל, ביחס לארץ ישראל, מהו הציווי האלוהי ביחס למצב הנתון? אז מבאר הרמב"ן, אני אקריא לכם את לשונו. זה נמצא בהשגות הרמב"ן, לספר המצוות של הרמב"ם, זה נקרא כאילו מצווה ד', בעצם הרמב"ם הוא הוסיף כל מיני מצוות שהוא קורא לזה כזה בעדינות, שהרמב"ם לא ציין וכו', כן? על כל דבר אפשר לתרץ למה הרמב"ם לא ציין, אבל תשאלו אותי אחר כך, תזכירו לי, אני אסביר למה הרמב״ם לא דיבר על זה, בסדר? זה אופק, אתה אחראי, בסדר? להזכיר לי, להתארץ פה גם מדברי הרמב״ם. אבל ככה הרמב״ן הוא אומר ככה, שמצוות עשה, שנצטווינו לרשת הארץ, שנתן האל יתברך והתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולותינו מן האומות או לשממה. זאת אומרת, אנחנו נצטווינו, זה מצוות עשה, יש לנו מצווה, לרשת את ארץ ישראל. ואסור ש... לא נעשה את זה. זאת אומרת, זה הציווי שלנו, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, כלומר לגויים, כן? שכובשים את הארץ, או שמתיישבים פה, או שפולשים לפה, או לשממה. והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לשבת אותה. זה הנושא של השיעור שלנו, והורשתם את הארץ וישבתם בה. זה פסוק מפרשת מסעי. עד כאן בסדר, חברים? בסדר? הוא פירט אותה להם, במצווה הזו כולה בגבוליה ומצריה. ובאו הר האמורי, ואל כל שכיניו בערבה, בער ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת. זאת אומרת, יש לנו מצווה בגדריה. מצווה לרשת את הארץ, וגבולות הארץ, התורה גם מגדירה אותם, בסדר? זה נמצא בדברים א', שלא יניחו ממנה מקום, כלומר, כל השטח הזה, אסור לנו שישבו כאן גויים. עד כאן זה בסדר? מה? וזוהי שהחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. מלחמת מצווה, זאת אומרת, יש לנו מצווה ללחם על הארץ, ולהוריש את הגויים מכאן, אתם מבינים? ולשון ספרי, וירשת וישבת בה, בזכות שתירש, תשב. אנחנו רואים שאם אנחנו לא יורשים את הארץ, קשה לנו לשבת פה. כל הזמן מציקים לנו, מפריעים לנו, מפגיזים אותנו, עושים לנו פיגועים, מצערים אותנו, הם מגישים עלינו בבית הדין בהג כל מיני קובלנות. כל הזמן, בלי הפסקה. תביעות בבית הדין בהאג, אצל בבית הדין של עשיו בהאג. שמעת על עשיו פעם? לא שמעת. ואת תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעת העממים שבימי יהושע. כלומר, בא רמב"ן אומר, אולי הכוונה בימי יהושע שרק אז היינו צריכים לכבוש את הארץ, אבל עכשיו מזרח תיכון חדש, נכון? נעשה פה, נאכל חומוס בדמשק, יהיה לנו שלום, זה נכון? אומר, אל תשתבש! ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה מלחמת שבעת הימים שבימי יהושע, אלא הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם, מן האומות, בדור מן הדורות. זה מצווה תעשה לכל הדורות. עד כאן הבנתם? הדברים של הרמב"ן ברורים, בסדר? ברור שמה מצווה עלינו לעשות היום בארץ? להוריש מכאן את הגויים. זה הרמב"ן, בסדר? זה לא המצאה שלי, זה לא ש... נכון? אני פעיל ימין קיצוני, נכון? זה הרמב"ן, כן? אביהם של ישראל נקרא הרמב"ן, ככה קורא לו החתם סופר. הוא ענק הדורות, גדול המקובלים, וכולנו עפר לרגליו, בסדר? אין חכם בימינו שהוא מיליארדית מהרמב"ן. הוא ענק שבענקים בכל התורה כולה. עד כאן זה ברור? בסדר? יפה. עכשיו, למה הרמב"ם לא כתב את המצווה הזאת? אז מתרצים שהרב ישראלי כותב, שהרמב״ם, הוא כותב בהקדמות שלו לספר המצוות, שיש מצוות שהוא לא ציין, שהן נקראות מצוות כלליות. כאילו, דברים כלליים. זאת אומרת, כמו שאין לך מצווה לנשום, נכון? אין מצווה לנשום, נכון? מצוות לנשום, והוא אמרו והוצאת את האוויר. לא, אין לנו כאילו, נכון? כאילו, אין כזה, כאילו, אל תהיה טיפש. זה ברור, שאם אתה לא תנשום, אז אין עם מי לדבר, נכון? כאילו, אז אין מצווה לשבת בארץ, כי תתקל, כל התורה היא עוסקת בקיום של עם ישראל בארץ. אתה יכול להקים מקדש בלי ארץ ישראל? אתה יכול מצוות התלויות בארץ בלי ארץ ישראל? נו, זה ברור, זה כמו לנשום. שום דבר לא מתחיל, כל כך הרבה מצוות סביב המקדש, כל כך הרבה מצוות התלויות בארץ. מדבר אתכם בדיני חקלאות, כן? פאה וביקורים ולקט ושכחה ושמיטה וברור, כאילו זה, מה יש לדבר על זה? זה ברור, שום דבר לא מתחיל. בסדר, חי, אתה נראה לי בעלם ככה, הכל טוב? זה לא סתרי תורה, דברים פשוטים, דברים פשוטים, בסדר? לא, דברים פשוטים, בסדר? ברור, בסדר? ברור מה הציווי היום? אתה רוצה להקים מפלגה בכנסת, לא? אין לזה, הרמב"ן, בסדר? רמב"ן. אגב, פעם, אתם יודעים שברמה הפוליטית, ככה דיברו. היה מפלגה מולדת, רחבעם זאבי. יש פה מדבקות בדירה ליד של המכון. טרנספר, ככה זה היה המצע שלהם, טרנספר, נכון? וכהנה, כן, כהנה. טרנספר. כאילו דיברו ככה, הימין פעם דיבר על טרנספר. היום הימין זה השמאל של פעם. זה ממש כאילו, כל כך כל הדעות זזו. זה מן, זה ימין, הימין של היום, זה העבודה של פעם. שמעתם? שמעתם מה אני אומר? תסתכלו איך פעם העבודה דיברו, כי זה היו דברים ברורים ברמה הלאומית, בסדר? והעסק זז. אבל לא משנה, לא באנו לדבר פוליטיקה. אני רק בא ואומר שפעם במצע הפוליטי, הרמב"ן היה מאוד, לא יודע אם הוא היה פופולרי אף פעם, אבל דיברו עליו. ברור הנקודה הזאת? וזה מצווה מן התורה, והורשתם את הארץ, וישבתם בה. בסדר? שלא נהיה בכזה דמיונות, שאנחנו נוכל לעבור על דבר השם, והעסק הזה יצליח. אנחנו יותר רחמנים מריבונו של עולם, ויותר חכמים במדיניות מריבונו של עולם, ויודעים להסתדר, והדברים האלה בדורנו כבר משתנו. שום דבר לא השתנה, התורה היא נצחית, וזה הציווי בכל הדורות. עד כאן דברים פשוטים, נכון? דברים פשוטים. לא אמרתי שום סתרי תורה, נכון? כן, דבר. הרמב״ם, כאילו מתרצים למה הרמב״ם לא כתב. הרמב״ם מסתכל על ספר המצוות שלו, אין מצווה לשבת בארץ. אז, אבל צריך לתרץ את זה, כי זה, אז הוא כותב שהוא לא כתב, לא מנע מצוות בדבר שהוא ציווי כולל לכל התורה. אתם מבינים? אז בסדר. אז טוב, עכשיו נשאל כמה שאלות על זה, בסדר? שם האדם יאמר כי ששלום זה אידיאל מאוד מאוד גדול, והוא לא יכול להתקיים בעצם עם ציווי כזה של התורה, על מלחמת מצווה, על כיבוש הארץ. זאת אומרת, אתה בעצם מה אתה אומר? על הנצח נאכל חרב? כאילו כל הזמן יהיה פה מלחמות, אף פעם לא יהיה פה שלום? מה אתם אומרים? נכון אדם יכול לשאול ככה? אנחנו כל אחד רוצה הרי איזה מין הרמוניה כזאת, ושקט ונחת, לכל איזה, נכון? ונחת, לא, מה? למה צריך כל היום פייט, נכון? נכון? אז מה, אז באמת, התורה בעצמה אגב היא מדריכה שנשאף לשלום, זאת האמת. זה דבר פשוט, אבל היא מגדירה אותו באופן מאוד שונה ממה שמגדירים אותו היום. זאת אומרת, מה זה שלום? בוא נדבר בכלל מה זה שלום. שלום זה גילוי של רצון השם על ידי שכל אומה היא משלימה את חברתה. נגיד, ניקח אותי ואת אופק, בסדר? אנחנו, יש בינינו שלום. לי יש כישרונות שאין לאופק, ולאופק יש כישרונות שאין לי, נכון? לי יש יכולות שאין לו, ולא יש יכולות שאין לי, ואנחנו חיים בשלום. אנחנו משלימים אחד את השני, הוא עוזר לי, אני עוזר לו, אנחנו חברים טובים. יש בינינו שלום. עד כאן זה נכון? מה? הכי טובים. אבל אז זה נקרא שלום. זאת אומרת, אנחנו משלימים. שלום זה מלשון השלמה. זה לא הכוונה שאני אומר, אני אשר הזה, אני משלים איתו. מה זה משלים איתו? הכוונה, אני לא סובל אותו. אין, לא סובל אותו. אני משלים את זה שהוא פה בחדר, ואין לי הרבה מה לעשות. תקוע איתו. זה לא הגדרה של שלום, להשלים עם אשר. ברור הנקודה הזאת? אלא שאני משלים את אשר, ואשר משלים אותי, זה נקרא שלום, שיש בנו שלום. זה סתם הייתה דוגמה, אשר, אל תעלף, זה רק חבר הכי טוב שלי, אשר. הוא יודע את זה, לכן הוא לא נעלב, נכון? לא נעלבת, נכון? אנחנו חברים הכי טובים. ברור הנקודה הזאת? אז לא, גם, יש לי כמה, אלא. גם אתה, יש לי כמה חברים טובים, נו, זה ברור הנקודה הזאת? זה, אוקיי, אז זה יכול להיות כמה במקום הראשון, לא? נכון? יש לי הרבה במקום הראשון. הקיצור, חזרנו לענייננו, וזה לא קלאב פה, חבר'ה, זה, אתה יודע, זה הוליווד פה, מצלמים, וזה תהיו רציניים, זה לא, נכון? זה לא קלאב פה, זה לא החבורה של הבוקר, חיים, זה לא, ברור? בסדר? תפסנו פה אווירה של חבורה, זה לא עובד ככה. אוקיי, רצינות, חברים. אז יפה. עכשיו, יוצא שחזרנו לעניינו שלום, זה... שלום, זה גילוי של רצון השם, אם כן, על ידי שכל אומה היא משלמה את חברתה. עד כאן זה בסדר? בסדר, אלעד? בעצם אנחנו משלימים אחד את השני לגלות את השם יתברך. זה הגדרת השלום. ושאיפת השלום היא לא מצריכה בשום אופן שאיזשהו עם הוא יוותר על נחלתו. זאת אומרת, שעם ישראל, לצורך העניין, הוא יוותר על נחלתו. כלומר, כמו שאדם הוא לא יחתוך את הרגל שלו לצורך שכנות טובה עם השלכן, נכון? זה, אתה רוצה שכנות טובה, בסדר גמור. אני נשאר עם הרגל שלי, נכון? אני לא יחתוך את הרגל בשביל שהכלבים שלו יפסיקו לנבוח, נכון? אני צודק? זה לא הגדרה של שלום שאני צריך לוותר על עצמי. אני באתי להשלים אותך ואתה באת להשלים אותי. אני בא כמו שאני, נכון? שלם, לא מוותר על עצמי. עד רבה, התפקיד האלוהי, התפקיד האוניברסלי של עם ישראל, שזה העלאת האנושות כולה, למדרגה מוסרית גבוהה, והשפעה של ערכים ואידיאלים, ולהיות אור לגויים. כל הדברים האלה, הם לא יכולים לצאת אל הפועל, התפקיד האוניברסלי של אומה הישראלית, אלא כשאנחנו נשב במלוא מרחב ארצנו. אנחנו צריכים בריאות, צריכים רוחב, ובגבולות שמתוארים בתורה, אם אנחנו מצומצמים כאלה, ו... נתונים ללחצים ובחולשה ולא יושבים בכל נחלתנו, אנחנו לא יכולים להיות אור לגויים, אתם מבינים? המצע הזה של הגבולות האלוהים של ארץ ישראל הוא מה שמאשר את הופעת השכינה, את הופעת השלמות על ידי האומה הישראלית. ולא כל מיני ויתורים כאלה טריטוריאליים, כאילו אתה מתייחס לארץ ישראל כמו נדלן, באופורטוניזם פוליטי כזה, כל מיני הזדמנות היסטורית, ככה דיברו על הסכמי אוסלו ודברים כאלה, זה שיגעון ארוך. ברור הנקודה הזאת? אז אנחנו צריכים לבנות פה בית מקדש, אנחנו צריכים את ארץ ישראל השלמה, כל גבולותיה התנכיים, ואז יתקיים, ואז יהיה דווקא שלום עולמי, כמו שהיה בימי שלמה. בימי שלמה הוא ישב בנחלה עצומה, בארץ ישראל, קרובה לארץ ישראל השלמה, כן? ולעתיד לבוא כתוב, וגר זאב עם קבץ, עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, וכולי, מה המשל שם? הרמב״ם אומר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי עובדי כוכבים ומזלות המשולים כזה ונמר. זאת אומרת, עם ישראל אני רוצה לומר שהוא שואף לשלום, אבל בשביל שלום אתה לא צריך לצמצם את עצמך, אתה לא צריך לוותר לתוקפנות. האויב מזהה את הוויתורים שלנו כחולשה נוראית, ואז הוא דורש עוד, כי מי שהוא מאמין באלוהי הדין, שהוא קנוע מלפניו, כמו האמונה האסלאמית, הוא מזהה חסד בתור חולשה. הוא מאמין בדין, דווקא מעריך את הקיפות, מי שהוא מאמין באלוהי הדין. הוא מעריך את הקיפות. אם זה, 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 זה ראוי לכבד. עם שיש לו אמירה, שיש לו מקומות היסטוריים, שיש דברים שחשובים לו, שמהותיים לו, שהוא מוכן לנסור עליהם את הנפש, זה ראוי להערכה. אבל עם שהוא רוצה רק שקט, הוא כאילו, תן להסתדר, עזוב, תן, לא להרגיז את ה... אתם לא ייכנסו עם הדגלים שם בשער שכם, לא להרגיז אף אחד, נכון? וזה, משדרים חולשה. זה הפוך על הפוך. אז נמשיך להציק להם. כן. כן.
המקום הזה כאילו, אני מנסה להביא את המקום הזה, כי בסוף אפשר, זה יכול לראות שאנחנו באים בחוץ, בסוף את
המקום הזה. שאלה מצוין, שאלה מצוינת. אז כתוב על הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז רש"י כותב, למה פתח בפסוק זה? היה צריך לפתוח במצווה הראשונה. החודש הזה לכם, ראש חודשים. זה המצווה הראשונה בתורה, נכון? תכלס, דבר על המצוות, נכון? מה צריך לעשות? למה צריך עכשיו לדבר על בריאת שמיים וארץ? אז רש"י כותב, תך ואמר רבי יצחק, כן? כוח מעשיו, יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שברצונו ברא את העולם, ברצונו הוא הושיב גויים בארץ ישראל, ברצונו הוא הוציא אותה מכאן ונתן אותה לנו. זאת אומרת, התורה פותחת בזה שריבונו שלנו ברא את העולם, והוא יש לו רצון מהעולם, יש לו תוכנית ביחס לארץ ישראל, שאף אחד לא יאמר שבאנו מבחוץ. אני יודע שבאקדמיה אומרים את זה וכל מיני חולשות כאלה, באנו מבחוץ, לא היינו פה 2,000 שנה, אז כבר... אנחנו לא מתחילים, אנחנו מדברים על רצון השם. ריבונו של עולם, הוא מלך העולם, נכון? הוא ריבונו של עולם. הוא ברא את העולם, הוא שם פה 7 עמים כנענים, ברצונו הוא מוציא אותם, ונותן אותה לנו. בסדר? הרי, עכשיו יש קושייה על הפסוק הזה שרש"י מביא. רש"י מביא פסוק מתהילים. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אם אני הייתי כותב את הפסוק הזה במקום דוד המלך, אז הייתי כותב, כוח מעשיו, כאילו מה זה משנה שאנחנו יודעים, נכון? כוח מעשיו יגיד לעמו, כלומר בריאת העולם זה כוח מעשיו, יגיד לעמו, נכון? לעם ישראל, לתת להם נחלת גויים, כלומר שאנחנו נדע את הדבר הזה, בסדר? אבל היה מתאים לכתוב יותר את הפסוק ככה, כוח מעשיו יגיד לגויים, לתת לעמו את נחלתו, זאת אומרת, זה שאנחנו יודעים את זה, זה מה זה משנה, אבל הגויים לא יודעים את זה, אז הם נלחמים בנו, נכון? תשובה, לא נכון. ברגע שלנו תהיה ודאות על זה שארץ ישראל היא שלנו, ומה שמוטל עלינו זה, והורשתם את הארץ וישבתם בה, אז גם לגויים תהיה ודאות על זה. כל עוד אנחנו לא בטוחים, יש לנו ספקות, אז הגויים אומרים, זה שלנו. אנחנו משדרים כזה חוסר ביטחון. עד היום לא הכריזו ריבונות ביהודה ושומרון, אתם יודעים? עד היום, עד עצם היום הזה. עכשיו הכריזו בתמיכת אמריקה ריבונות על הגולן. עכשיו, עכשיו. זה לא יאמן הדבר הזה, אתם מבינים? אתם לא יאמן הדבר הזה. עכשיו, כי טראמפ, נכון, יש כזה, טראמפ אמר, הגולן שייך לעם ישראל. תודה רבה, הכרה בינלאומית, כן, זה. כאילו לא ידענו שהוא שייך לנו, ברור? ויהודה ושומרון? זה, עד היום יהודה ושומרון זה, זה תחת המינהל האזרחי. המינהל האזרחי זה גוף צבאי. זה לא גוף אזרחי. אתם מבינים? המינהל האזרחי לשטחים הכבושים. אנחנו יורים לעצמנו ברגל. מה? מה זה? סליחה, זה ארץ ישראל, תלכו מפה. פולשים. שלנו. מה? כוח מעשיו יגיד לעמו, אנחנו צריכים לדעת את זה. ואז הגויים גם התייחסו אל זה אחרת. אבל כשאנחנו בעצמנו יש לנו ספקנות, אז הגויים אומרים, זה שלנו. היינו פה תמיד. הנה פטמה, 100 שנה יושבת תחת עץ הזית הזה. נכון? 250 קילו, אכלה פה, אכלה. נכון? שלנו. הנה, ראיה פטמה. נכון? אני צודק? מה? זה לא נכון אגב. זה לא נכון. תכף אני אדבר איתכם על זה. בסדר? נעשה את זה. זה לא נכון. תכף אני... אבל נפתח את זה תכף. אם באמת, זה מבחינה היסטורית גם נכון. זה לא נכון. אבל... עושה את זה מסודר. טוב, תכף, נשאל עוד שאלה. האם זה מוסרי שהעם... האם זה ראוי, נקרא לזה ככה, שעם ישראל שהוא עם מוסרי, נכון? הוא ישאף בעצם למלחמת מצווה, בעצם מה יש לך שאיפה? כל הזמן להילחם, נכון? אתה רוצה להוריש את הארץ, זה דבר מוסרי? אז תשובה, כן, זה דבר מאוד מוסרי. משל לאדם שהוא חוטף אישה של מישהו, ואומר לבעלה, אתה אדם רגוע, לא מתאים לך לכרוך. לא מתאים לך, נכון? זה נכון ככה לדבר? מה זאת אומרת לא מתאים לו לכרוך? דווקא על זה כן ראוי לחוס, נכון? יש דברים שראוי לחוס עליהם. זה דבר שראוי לחוס עליו. אז ברור שטוב להתרחק מן הכעס, אבל יש דברים ש... אתה לא יכול להישאר אדיש, נכון? אתה לא אמור גם להישאר אדיש אם אתה... אם יש לך לב. זה חיסרון מאוד מאוד גדול להשלים עם עיוותים. אדם שמשלים עם עיוותים, או עם שמשלים עם עיוותים, זה חולשה וחיסרון. ארצנו, בוא נאמר את האמת, היא גזולה. בחלקים נרחבים על ידי פולשים מארצות ערב, ואנחנו צריכים להילחם על הארץ הזו. זאת האמת. בסדר? אם אנחנו משלימים עם זה שהם פלשו והם אוכלים לנו את הארץ, יש להם 22 מדינות, והם פלשו לפה ערב קום המדינה מערב הסעודית ומירדן בעידוד בריטי, ואנחנו לא יכולים להשלים עם זה. לא משנה כמה יעבטו את ההיסטוריה וכמה. אסור לנו להשלים עם זה. כמו שאדם יגיד, טוב, אשתי לקח אותה מישהו אחר, אבל... טוב, בוא נשלים עם זה. אי אפשר להשלים עם זה. בן אדם לא יכול לחיות ככה. זה משגע אותו, נכון? עד שהוא לא יציל אותה, אז הוא לא יירגע. ברור הנקודה הזאת? וטוב מאוד שהוא לא יירגע. כי זה עיוות. זה גזל חמור של ארץ ישראל, ארץ הקודש. זה עצמו מעכב את כל תיקון העולם, הדבר הזה. שארץ ישראל היא גזולה בידי גויים. עד כאן זה ברור, נקודה זאת? אז תראו שאברהם אבינו, למשל, שהיה אדם מאוד מוסרי, והיה מרכבה למידת החסד האלוהית, כולו חסד, נכון? וכששבו את לוט, אז הוא יצא למלחמה. נגד ארבעת המלאכים, עד שהוא הציל אותו. ברור, נקודה זאת? זה מלחמה לפעמים זה דבר מאוד מוסרי. זה לא מוסרי לא להילחם. ארור מונח ארבו מדם, אומר ירמיהו. יש נושאים שעליהם ראוי להילחם ואסור להשלים איתם. טוב, אז אולי נאמר שילדי מלחמת מצווה, כן, שזה הנושא שלנו, וורשתם את הארץ ושבתם בה, אז ייפגעו זכויות הפרט. היום הרי מדברים על זכויות הפרט, זה הרי האידאל הכי גדול במציאות, זכויות הפרט, ככה בגץ אומרים, נכון? וכידוע, הלכה כבגץ בכל מקום. נכון? נכון? זכויות הפרט זה האידאל הכי גדול במציאות. אני צודק או לא צודק? מה? נועם, אתה יכול לסגור את הדלת שאולי יש שם מישהו מבגד שלא ישמע אותי. מה? לא, ברור הנקודה הזאת? נכון? תודה רבה. לא סתם, אני צוחק, זה מפריע לי לריכוז. אז בסדר? אז תגיד, האידאל ההומני ירמס, כי יהיה פגיעה בזכויות הפרט. אם אתה עכשיו תיקח את פאטמה, נכון? ותוציא אותה מביתה, וורשתם את הארץ וישבתם בה, תקיים את ציווי של הרמב"ן, או ציווי של התורה, יותר נכון, של ריבונו של עולם, אז האידאל ההומני ירמס. זה נכון או לא נכון? מה? מה? מה אתם אומרים? לא? אני חושב שכן, אגב. אבל פעמים שאידאל קטן הוא חייב להידחק הצידה בגלל שהוא מעכב אידאל שלם יותר שצריך להופיע. אתה לא יכול לשמר אידאל קטן שהוא בעצמו מעכב את כל תיקון העולם. אתה בעצמך, אם אתה עושה את זה, תשאלי שחלק מהעבודה של פוסק זה שהוא הוא צריך להכריע בסוגיה. לפעמים הוא צריך להכריע בין שני אידאלים בעצם. והוא צריך להתבונן, איזה אידאל, הוא יותר מרכזי, יותר, והוא עכשיו צריך לפנות את מקומו, בני אידאל יותר גדול שצריך להופיע. בסדר? ברור נקודה הזאת? ופה יש, ודאי יש אידאל בזכויות הפרט. זה אידאל, ברור. זה לא אבל האידאל הכי גדול כמו שבגץ חושבים. או הפוסט מודרנה חושבת. כי לא נשאר להם כלום, אז רק זכויות הפרט. אין שום אמת, אין שום סדר רוחני למציאות, אין היסטוריה, אין כלום. אבל זכויות הפרט יש, בסדר? אנחנו לא מאמינים בזה, אנחנו כן מאמינים שיש אמת, ויש אידיאלים גדולים שצריכים להופיע במציאות, ויש צדק שצריך להופיע בעולם, ושיש היסטוריה, ושיש ציווי אלוהי, ושמחייב אותנו, ואם ייפגעו זכויות הפרט, אז זה אידיאל קטן, שהוא חייב עכשיו להידחק הצידה, וגם כן, סליחה, זה שיש פה פולשים, זה עצמו פגיעה בזכויות הפרט של האומה הישראלית. או בזכויות הכלל של אומה הישראלית. וזה אידאל הרבה יותר גדול שהוא שייך אל הנצח. עם כל הרגישות לרגשות הקשים האלה. אבל זה אידאל קטן ביחס לגודל אלוהי שצריך פה להופיע. אגב, הפרט הוא יכול לשמר חלק מזכויותיו במושג שנקרא גר תושב. זאת אומרת, גוי עקרונית יכול לגור בארץ. אבל בתור גר תושב, ההגדרה של גר תושב היא קודם כל שהוא מקבל את המרות של מדינת ישראל, הוא מקבל את ריבונותה ואת המרות שלה, ויש לזה כל מיני תנאים מסוימים בהלכה, כן? אסור לו לעבוד עבודה זרה, יש כל מיני כללים, היה בדור של יהושע, הם קיבלו עצמם מס ועבדות, יש איזה גדרים, הרמב״ם מדבר על המושג גר תושב בהלכות מלכים, זה לא עכשיו המקום לפרט את זה, זה נושא רחב. מכל מקום, אז הזכויות של הגוי שגר פה בתור פרט, הן יכולות להישמר בתור גר תושב. הן יכולות אגב להישמר עוד יותר טוב במדינה שהוא בא ממנה, פשוט שיחזור אליה. להישמר את זכויות הפרט שלו, בסדר? למה צריך לפלוש לך לבית ולשמר את זכויות הפרט שלו, נכון? זה כמו שמישהו ייכנס לך לבית, ויגיד, פה זה החדר שלי. זאת אומרת, תצא מפה. אתה פוגע לי בזכויות הפרט. זה ברור שזה גרוטסקי, נכון? זה מעוות לחלוטין. זה מגוחך. אז אנחנו שמחים שיש לפרט הזה כל מיני רצונות וזכויות, אבל הוא יכול לשמר אותם. יש לו 22 מדינות. ארץ ישראל ביחס למזרח התיכון הערבי היא מחצית האחוז. זה קטן מאוד. בסדר? ערב הסעודית זה מדינה ענקית, גדולה מאוד, והרבה מדינות יש. זכותו של עם ישראל לשבת בארץ ישראל השלמה. עד כאן זה בסדר? ברור הנקודה הזאת? טוב, אז עכשיו, שמה יאמר אדם, הרי הערבים יושבים כאן מאות שנים, נכון? ככה הם מפרסמים, באקדמיות וכו', נכון? תשובה, גם אם זה היה נכון, זה חסר משמעות, אגב. כי השם יתברך, הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל, כמו שדיברתי על זה מקודם, בעקבות השאלה של, לא זוכר, של נועם, נכון? לא זוכר, מי שאל. אז השם יתברך נתן את ארץ ישראל לעם ישראל, אז גם אם פלשו פה והיו פה מאות שנים, נניח שזה נכון, אז זה חסר משמעות, כי זאת ארץ השם, והוא נתן אותה לעם השם, נכון? כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אבל זה גם לא נכון ברמה ההיסטורית, אלא מה שידוע זה שהערבים הם ודאי לא ישבו כאן מאות שנים, אלא הם באו בערב קום המדינה, בעידוד בריטי. יש לזה נתונים מדעיים בספר שנקרא מאז ומקדם, של סופרת אמריקאית, שקוראים לה ג'ואן פיטרס. יש לי את הספר הזה בבית, אפשר לקנות אותו פה בסטימצקי, הוא מאוד מפורסם. זה חוקרת אמריקאית, שזה סיפור מאוד מעניין מאחורי הספר הזה. היא בכלל הייתה שמאלנית, היא מספרת שהיא נפגשה עם ראשי אש"ף בביירות, אז הם עוד ישבו בביירות, היום יושבים פה ברמאללה, נכון? הביאו אותם מדינת ישראל, וציידו אותם ב-30,000 שכירי חרב ונושאי נשק, כדי שישמרו את זה, אבל זה כבר נושא אחר של הסכמי אוסלו. מכל מקום, היא כותבת שם שהיא באה בכלל באג'נדה מאוד של השמאל, לטובת פרו-פלסטינאית כזאת. היא חוקרת מאוד רצינית, היא מדענית, אמריקאית. והיא התחילה להתיישב בכל מיני ספריות רציניות בעולם. אתה יודע, יש כזה ספריות שיש להם מלא נתונים, נתוני הגירה, נתוני אוכלוסין וכו'. והיא ראתה למרבית פליאתה שהנתונים שמפרסמים הם לא נכונים בכלל. והיא מביאה בספר הזה, יש חלקים בספר הזה שהם נורא משועממים, נורא משעממים. היא פשוט מביאה נתונים שבכלל לא ישבו פה שום ערבים. זה הכל התחיל ערב קום המדינה. אתם מבינים? כשהיה פה מנדט בריטי, הם פשוט עודדו אותם להגר לפה. והקימו 4 שנים לפני את מדינת ירדן. מדינת ירדן זה מדינה שהמנדט הבריטי בעצמו הקים אותה. אתם מבינים? כי בהצהרת בלפור ירדן היא גם שייכת לנו. נכון? ארץ ישראל השלמה, נכון? אבל 4 שנים לפני הקימו פה מדינה, והיא פשוט הריצו לפה ערבים, כמה שיותר להתיישב, ועוד אחר כך חלקים מירושלים ויהודה ושומרון נפלו גם כן בידי הפולשים הערבים, ועוד הם המשיכו להתיישב פה. אתם מבינים? הם פה כמה עשרות שנים, זה מה שאני רוצה לומר, זה מה שהיא רוצה לומר. בסדר? אז אני מאוד מאוד מצחים על הספר הזה, ספר מאלף, היא בעצמה התהפכה. הספר הזה, אתם צריכים לדעת, הוא תורגם אני לא יודע כמה שפות, המון, עשרות שפות. זה כאילו היה כמו איזה מפץ אקדמי, אתם מבינים? מפץ, לא, כאילו לניפץ את כל הקונספציה הזאת, כאילו הם פה ישבו, מאז ומקדם, לכן זה נקרא ככה, מאז ומקדם, כי ככה הם כותבים בה, יש להם כזה מין איזה, כזה מין, כמו שלנו יש הקמת המדינה, יש להם כזה מסמך כזה שהם, של העם הערבי וכו', שהם ישבו פה מאז ומקדם בארץ ישראל. היא אומרת, הם לא ישבו פה מאז ומקדם, זה הכל ששקרים. עד כאן זה ברור? אז זה נקרא מאז ומקדם של ג'ואן פיטרס, מאוד ממליצכם. בסדר? אני חושב שיש את זה גם פה, גם בספרייה. סתם שווה לעיין בספר הזה, מאוד מאוד חשוב. אז זהו. עכשיו, שמה תאמר שכל המצווה הזאת היא נשמעת קצת גזענית. מה אתם אומרים? אה? חיים, זה נשמע קצת גזעני? אה? קצת, כן? אתה אומר שכן? יפה. ככה למדנו, אתה אומר. אוקיי, בסדר. שאלה יפה, אתה שואל. בוא נה, שאלה יפה. אז זה נשמע לך גזעני. בסדר, בסדר גמור. אז תשובה, אין שום קשר ודמיון לגזענות. אני אסביר לכם למה. פשוט... הרי מה זה עם גזעני? בוא נדבר רגע, מה זה גזענות? עם גזעני הוא מכריז על עצמו כגזע נבחר ביולוגית. כלומר, הוא חש איזו עליונות מסוימת, והוא מרשה לעצמו איזה לעשות ככל העולה על רוחו, בכל מיני גזעים נחותים, כמו שהגרמנים, הם ראו בסלאבים ובאוקראינים גזעים נחותים, לכן לקחו אותם כאילו להיות שמשים שלהם וכו', וגם כאילו התייחסו להם מאוד לא יפה, לסלאבים ולאוקראינים. והיהודים, הם ראו אותם כגזע שראוי להשמיד אותו. אתם יודעים, גזענות זה משהו ביולוגי, ביולוגי, נכון? ומשהו שהוא כמו דטרמיניזם כזה, דרוויניסטי כזה. שכמו שיש בתיאוריה הדרוויניסטית כל מיני גזעים שהם הם כמו אריה בסוואנה, שהוא כאילו יש לו כזה שליטה וכו'. אז ככה הגרמנים ראו את עצמם כגזע ארי, והוא יכול להשמיד גזעים וכו'. אבל היהדות היא בכלל לא עוסקת בגזע תורשתי, בגזע גופני תורשתי. והראיה לכך היא שאפשר להתגייר. הרי אם זה היה גזענות, אי אפשר היה להתגייר, אני צודק? הרי יש פה גזע, נכון? ואפשר להתגייר. זאת אומרת, היהדות היא מדברת על שייכות לשליחות נצחית, אלוהית, של האומה הישראלית, עם כל מיני תוכן רוחני שכרוך בכך, ואפשר להתגייר מתוך רצון להיות שותף אמיתי לייעוד הרוחני האלוהי של עם ישראל. אבל וגם אנחנו, אתם לומדים פה תורה, נכון? אנחנו רואים שהמטרה שלנו זה לא להשמיד את כל הגזעים הנחותים, נכון? שמת לב שלא דיברנו על זה אף פעם, אלא הטבה של הדרבה, האהבה והטבה אל הגויים, להיות אור לגויים, נכון? לרומם את העולם, כמו דרכו של אברהם אבינו, אב המון גויים, נכון? זה הדרך של היהדות, זה לא קשור בכלל לגזענות. עד כאן זה בסדר? חיים, אז היהדות היא גזענות או גזענות? לא, המצווה הזאת היא גזענית? בכלל לא גזענית, אדרבה. זה בא מתוך רצון לתיקון עולם, במלכות שדי, להאיר את אור השם, להיטיב לגויים. אם הגויים היו מבינים כמה הטבה הם יקבלו מזה שעם ישראל, הוא יושב במלוא מרחב ארצו ויבנה בית המקדש, הם בעצמם היו רצים לפנות לנו. כן? ומתנטלים על זה שהם מתעכבים כמה ימים עד שהם עוזבים. ברור הנקודה הזאת? בצער עצום הם היו מתנצלים מעומק ליבם, נכון? אם הם היו מבינים את המהות באמת, אבל ברור שזה לא גזענות. אוקיי, יפה. עכשיו, נשאל עוד שאלה. זה בסדר שאני שואל היום את השאלות? מה? למה, אם תאמר, מדוע התיקון הוא חייב להופיע בדרך של מידת הדין? הרי זה סוף סוף דין, נכון? מלחמה זה דין, נכון? ורושתם את הארץ וישבתם בה, זה מתכון למלחמה, נכון? מידת הדין, תקיפות וכו'. אז תשובה, זה לא חייב. כלומר, אם אפשר לקיים את ורשתם את הארץ וישבתם בה, בלי מלחמה, זה עדיף. אבל מכל מקום, אנחנו לא רחמנים יותר מריבונו של עולם. מידת הדין כאן, כמו שכבר אמרתי, היא בעצם חסד גדול עם כל המין האנושי. כמו אם, שהיא מביאה לצורך המשל את הבן שלה לחיסון במרפאה, נכון? אז האחות היא... היא מחיבה לו, היא דוקרת אותו, אבל האם היא מונעת מהתינוק שלה מחלה משתקת. אז זה מידת הדין או מידת החסד? מידת החסד, נכון? יש פה איזה משהו נקודתי, אבל בסופו של דבר זה ודאי חסד עצום. אז העשיית דין פה זה סידור העולם. הרי כתוב בהמשך הפרשה, שני פסוקים אחר כך, אחרי וורשתם את הארץ וישבתם בה, כתוב, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם. אז מה הכוונה? ליתדות המנקרות עיניכם ולמשוכת קוצים השוחחת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מעין יוצא ובא. ככה רשי כותב שם. אם אתם לא תורישו, אז מי שתותירו הוא סיקים בעיניכם וצנינים בצדיכם. בסדר? כמו שאנחנו רואים את זה אגב. רואים את זה היום, נכון? כל מיני שלטים, אסור להיכנס לפה, כן? והם מותר להם להסתובב בכל מקום, אתה אסור לך להיכנס, נכון? והוא עושה כל מה שהוא יכול, להציק לך, לעשות לך שריפות, להפגיז אותך בטילים, בבלונים, נכון? שמתם לב פעם? לא ראיתם אף פעם. אוקיי, אז וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. כלומר, אתה אומר, טוב, אני יושב, תן להם שם שקט, והם ייתנו לי שקט, נכון? לא. וצרו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. לא שאתה נכנס אליו, אז הוא עושה לינץ', אלא המקום שאתה נמצא בו. וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. כלומר, לא בלבד שהם יחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא גם החלק שכן זכיתם בו, אבל לא סיימתם את העבודה, ובחלק שאתם יושבים בו, מה הם יאמרו לכם? קומו, צאו מפה, נכון? ככה אור החיים הקדוש מסביר. ושלנו, נכון? בדם ויזע נבדה את פלסטין, נכון? נכבוש את פלסטין, ברור הנקודה הזאת? בסדר. אז שמה יאמר אדם שקיום מצוות התורה ורשתם את הארץ, זה יעורר התנגדות עצומה, נכון? נכון? אז תשובה, גם כיבוש הארץ על ידי יהושע הוא היה מלווה בהתנגדות עצומה של 31 מלכים, של אוג, של סיחון, של מדיין, של מואב. חזל אמרו, ארץ ישראל נקנית בייסורים. בסדר? שלושה דברים נקנים בייסורים. עולם הבא, תורה וארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים. זה ריבונו שם, הוא לקח בחשבון את ההתנגדות כשהוא ציווה עלינו את הציווי הזה, ואף על פי כן הוא ציווה אותנו והורשתם את הארץ ושבתם. למרות שתהיה לזה התנגדות, וכידוע, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, כלומר הוא לא מעמיד את עם ישראל בניסיון שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. אבל קודם כל הציווי והרעיון הם צריכים להיות לנו ברורים, ואני מקווה שאחרי השיעור הזה העסק טיפה יותר ברור, נכון? אני מקווה. ואחר כך אנחנו נמצא, אחרי שהרעיון והציווי יהיו ברורים, לא רק ליושבים בכיתה פה, אלא כרעיון כללי של האומה, זה יהיה חלק מהדברים שברורים לנו, אז אנחנו גם נמצא את הדרכים המעשיות לעשות את זה בצורה הכי הכי מוצלחת. ברור הנקודה הזאת? יפה. יש לי מישהו שאלות, טענות, מענות, קושיות? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברכים תהיו. בשורות טובות. אה? טוב, להתראות. כל זה כמובן היה מזיו הפרשה, זה יוצא שבוע הבא, שבוע הבא הוא יוצא. לא, שבוע הבא הוא יוצא בבית הדפוס, בעזרת השם. ו... מה? ואחרי זה אנחנו נחכה עד אחרי תשעה באב ונעשה איזה ערב השקה.